רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, תודה שאתם איתנו, אנחנו על כי אני חייל, ואנחנו שמחים להיות כאן איתכם ולפתוח איתכם עוד תוכנית. אנחנו, כמו שאתם יודעים, ברדיו סול, כמידי יום רביעי, בין השעה 12 ל-1, כל פעם מביאים לכם איזשהו תוכן רלוונטי אחר. והשבוע אנחנו מארחים כאן באולפן, אני מארחת כאן באולפן אורחת מאוד מיוחדת, שאני אגלה לכם ככה בסוד, שהרבה מאוד שבועות וחודשים ניסיתי לראיין מישהי כמוה. מה זה מישהי כמוה? אני חיפשתי כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של המלחמה, אישה שמשרתת כפרמדיקית בעזה. וחודשים ניסיתי לאתר מישהי כזאת, לא היה אכפת לי חובה, קבע, מילואים. העיקר שאני אשמע מישהי שמדברת על הדבר הזה, ואז איזשהו לילה ככה, מה שנקרא מלמעלה, אני גוללת בפוסטים ורואה מישהי שכותבת את השורה הבאה, מה זה להיות אישה במלחמה? ואז הבנתי שבעצם זאת הפרספקטיבה שאני מחפשת, פרספקטיבה של מה זה להיות אישה במלחמה. והיום אנחנו לא סתם מדבר עם אישה כזאת, אלא גם אישה ש... גם משרתת בעזה, אבל גם מצילה חיים. אז תכף נדבר על מה זה אומר ומה היא עושה. אבל לפני זה, כמו תמיד, ההולי טיפ, ולפני שנשמע את ההולי טיפ, אז אנחנו כמובן נשמע את הג'ינגל של ההולי טיפ. בבקשה. ההולי טיפ.
עכשיו, הולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז ההולי טיפ להיום מדבר על משפחות שמתכננות רילוקיישן. ויש לא מעט משפחות שפונות אליי ואומרות לי, אוקיי, בואי תגידי לנו מתי אנחנו צריכים לצאת מהארץ, מה המועד שאנחנו צריכים להקפיד עליו מבחינת גיל הילד. והשאלה הראשונה שאומרים לי זה, אוקיי, אז אם הוא קיבל צו ראשון או לא קיבל צו ראשון, זה המועד, זה רלוונטי, זאת סוגיה שצריך לשים לב אליה. ואני אומרת, הדבר שצריך לשים לב אליו הוא מועד ההתייצבות של הילד בקונסוליה במקום המגורים החדש שלכם בחול. אם הקפדתם על זה שהילד התייצב בקונסוליה בחול בגיל 16 ו-4 חודשים ועמדתם בכל שאר התנאים, סביר להניח שלא יהיה קושי לקבל סטטוס של בן מהגרים, שזה סטטוס שבעצם דוחה את השירות כל עוד אתם עומדים בעוד כל מיני תנאים. האם לא התייצבתם במועד הזה? כנראה שיהיו קשיים, ואז יצטרכו למצוא את הפתרון המתאים. לפעמים זה יותר מורכב, לפעמים זה פחות מורכב. אבל תזכרו, המועד הרלוונטי הוא מועד ההתייצבות בקונסוליה. לאו דווקא המועד שבו קיבלתם את הצו הראשון, או את המועד שהתייצבתם בו לצו ראשון, אם התייצבתם. אז עד כאן, ושתהיה נסיעה טובה ומוצלחת. ועכשיו, כמו שהבטחתי, אנחנו נצרף לשידור שלנו את האורחת שלי להיום, ונגיד צהריים טובים.
צהריים טובים.
מיקה עוז, פרמדיקית באוגדה 91.
נכון.
וואי, מיקה, אז קודם כל, כמו שפתחתי ואמרתי, חיפשתי אותך הרבה זמן, אז אני מאוד מתרגשת שסוף סוף הגעת אלינו.
גם אני, כיף לי.
בואי תספרי לנו קודם כל, איך הגעת להיות פרמדיקית במילואים? זה מה שעשית גם בשירות החובה?
אז כן, זה מה שעשיתי גם בשירות חובה.
אוקיי.
כל ההתחלה של זה, אז בעצם אמא שלי עבדה כאחות במיון בבית חולים העמק באפולה, וכבר בתור ילדה היא הייתה מביאה לנו כל מיני ציוד רפואי פג תוקף כזה.
אוקיי.
אז אני ואחותי היינו ככה משחקות איתו. בבית ספר הייתי במגמה של רפואה וביולוגיה, ומתוך שם הייתי צריכה להתנדב במד"א.
צריכה, אוקיי.
זאת אומרת, היה שנה שצריך לעשות התנדבות במד"א, ואני כבר המשכתי מעבר לשנה הזאת, הייתי שם המון המון שנים בהתנדבות.
זאת אומרת, זה משהו שתפס אותך.
כן.
אז אמא יכולה להיות גאה בעצם, צריכה לכוון אתכם לאן שהיא רצתה.
כן.
אוקיי.
בעיקרון, היא כזה, תעשו מה שטוב לכם, אבל זאת הדרך שלה.
אוקיי.
ובתוך מד"א, אז באמת התפקיד הזה של פרמדיק, לפחות עבורי, היה נראה כמו איזה אלוהים. והבית שאני מגיעה ממנו, אז אנחנו בית מאוד מאוד ציוני, וחשוב לעשות תפקיד משמעותי בצבא.
אוקיי.
ופתאום זה הפך להיות החלום הזה של להיות פרמדיקית צבאית.
וואו.
ובעצם יש לה פרמדיקה הצבאית הצ'ונגיות האלה, שרשום פרמדיקה, זה ממש היה החלום להשיג את זה. אז כבר בתור, כאילו כבר בסדיר שלי, הייתי פרמדיקית בסדיר,
okay.
ואחרי זה המשכתי באמת במילואים, עדיין ממשיכה.
היה לך ברור אז שאת תצטרכי לעשות מילואים?
לא.
או שלא חשבת על זה בכלל?
לא חשבתי על זה בכלל. כן, אומרים לך שאתה, בהתחלה שאתה חותם, אז אתה חותם על דין אישה כדין גבר, או משהו כזה. אז ידעתי שהולך להיות שירות יותר ארוך, אבל עוד לא היה לי בדמיון הקטע של המילואים, וזה מילואים גם ארוכים, עד גיל 45, משהו כזה, חתומים.
אוקיי, ואז מגיע 7 באוקטובר, ואת מיד מתחילה לעשות מילואים?
כן.
אוקיי.
אז באמת על הבוקר כבר הקפיצו את הגדוד שלי, ובהתחלה הוקפצנו לצפון, שמצד אחד אתה מרגיש, זה לא המקום שלי.
באמת?
אני צריך להיות עכשיו בדרום, כי שם...
כי שם קורה הכל.
כי שם קורה הכל.
ישר רצית להיות
כן.
בעשייה?
חד משמעית.
אוקיי.
Okay. להיות פרמדיקית זה הדבר שאני הכי הכי אוהבת לעשות.
אוקיי.
Okay. מאוד מחוברת למקצוע הזה, ומאוד מחוברת לארץ שלי. Okay. ורוצה להיות במקום שאני צריכה להיות בו באותו רגע, איפה שהמדינה שלי צריכה אותי.
אוקיי. Okay. כמה ימי מילואים עשית עד היום? את יודעת?
מעל 300.
מעל 300. וואו.
כן.
אוקיי. Okay. יש עוד הרבה בחורות או נשים שאת מכירה, שעשו כזאת כמות מילואים, חוצת גבולות נקרא לזה?
לא המון, אבל מכירה.
אוקיי.
כן.
אוקיי. בואי תתארי לנו קצת מה זה להיות פרמדיקית במילואים. אמרת שהתחלת בצפון, אבל אני רגע מקדמת אותנו, ואני מבינה שגם היית בעזה.
נכון, אז הייתי גם בתוך עזה וגם בתוך לבנון, גם עם הגדוד שלי, וגם עשיתי סיפוח אצל חפק מאוג 162. בעצם יש חוסר מאוד מאוד גדול בצבא, גם של רופאים וגם של פרמדיקים, שברפואה דחופה בצבא היכולות הן די דומות.
Okay.
אז זאת אומרת, קוראים לזה מטפל בכיר בצבא, ותחת השם הזה יש גם רופאים וגם פרמדיקים.
זאת אומרת, שאם אני מבינה נכון, יש סיטואציות שבהן את מחליפה את הרופא.
נכון.
אוקיי.
ויש חוסר מאוד מאוד גדול, ויש קבוצה בעצם של פרמדיקים שכל הזמן שולחים שם, יש חוסר, ומישהו יכול לבוא להחליף, אז באמת אני מילאתי את זה גם בחלק מהפעמים, מעבר למילואים עם הגדוד שלי.
וואו.
כי היה לי מאוד חשוב לעשות כל הזמן יותר, כי הרגשתי שזה לא מספיק.
למה זה לא מספיק?
כי מרגיש לי שעכשיו זה צו השעה כזה. Okay. ואתה כל הזמן רוצה לתת יותר, לעשות יותר. אני גם סטודנטית, וכל הזמן הרגיש לי, זה לא בסדר להסתכל על עצמך כרגע, או על הלימודים שלך כרגע. כאילו הרגיש לי שאני צריכה לעשות מה שצריך כרגע בשביל המדינה. בסוף, בעוד כמה שנים, אני רוצה להסתכל על זה ולהגיד, עשיתי מה שהייתי צריכה באותו רגע למדינה שלי, ולא בשביל עצמי, גם אם זה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים מתוך כל החיים שלי, הייתי איפה שאני צריכה להיות.
אוקיי. בואי תתארי לנו, כי אנחנו מדברות על זה, ואני לפחות אין לי את התחושה של מה זה אומר להיות עכשיו, לא יודע, תגידי לי, את, איזה פרק זמן רצוף בעזה היית?
משהו כמו חודש ימים.
חודש ימים בתוך עזה.
כן.
בואי תתארי לי את היום-יום. מה זה אומר?
אז כמו שעכשיו אתם מרגישים כמה חם בחוץ,
אוקיי.
וכמה יש לחוט, ואתם הולכים עם גופייה ומכנס קצר, ואתם רטובים, אז ככה, עם מדים ארוכים, עם קרמי, עם נשק, ועם תיק לו, ששוקל כנראה יותר, כנראה יותר מחצי מהמשקל שלי.
אוקיי, שזה התיק מה, עזרה ראשונה?
אז או... יש שם פרוצדורות מעבר. מתקדמות.
אוקיי.
ממש של אפילו ניתוחי שטח שאנחנו עושים.
אוקיי.
וצריך לקחת מספיק ציוד, שיהיה למספיק לוחמים, במידה וחס וחלילה, יהיה אירוע.
אוקיי.
אז סוחבים את כל הציוד הזה, וגם את האוכל שלך. ובתוך זה אתה צריך ללכת על חול, שהוא תובני, ולשקוע עם כל הדבר הזה וכל החום, ולהיות בערנות מספיקה, שבמידה ועכשיו יש אירוע או סכנה, אז אתה מודע למה שקורה.
אוקיי. שזה, זה, זה נראה לי משימה, משימת לחימה הארדקור.
נכון. ובתוך המשימת לחימה הזאת, אתה צריך לקחת בחשבון של, עכשיו אני חייב לשתות מים, כי אני צריך לא להתייבש, כדי שאני אוכל להיות בתפקוד מספיק טוב בשביל לתת מענה לאחרים. אבל מצד שני, כל, סליחה, אבל כל פיפי שלך צריך להיות מחושב, כי אין שירותים, ובתור אישה, את לא יכולה פשוט להסתובב, ואז הכל צריך להיות מאוד מאוד מחושב, ולקחת איתך מספיק סקיות, כי ככה מתפנים, וזה להגיע אחרי זה הביתה, ולא להבין למה לשבת על הסלע, זה מוזר ולא נוח.
אוקיי.
ולא להתקלח, ויש דלי מגבונים שקוראים לו מקלחת. ממש רשום עליהם מקלחת.
אז מתקלחים, מה, עם פשוט עם קצת מגבונים?
כן. ומדי פעם שרוצים ככה להתפנק, אז לוקחים בקבוקי מים ושוטפים למשל את השיער, שרגע אחרי זה יוצאים החוצה, ועל החוט והחול פשוט הופכים את זה לסוג של בצק.
אוקיי. עכשיו, זה, האמת שזה נשמע מאתגר בלי הקטע של הסכנת חיים, וכשמוסיפים לזה את הסכנת חיים, אני רגע אחד תוהה, איך מתמודדים עם היום-יום? זאת אומרת, אפשר להיות כל הזמן, 100% מהזמן, בסוג של סטרס או ב-100% ערנות? תגידי לי את בתור פרמדיקית.
אז קודם כל לא. וגם אחרי כמה ימים, כשאתה נמצא שם בתוך הבתים, זה הופך להיות הבית שלך, ואתה מכין שם אוכל, ואתה מרגיש בנוח, פתאום להוריד רגע נעליים, ואתה לא בשיא הכוננות שלך, ופתאום אתה עוצם עין. וזה יכול להיות מבלבל, אבל צריך לא להיות אדישים, כי ברגע שמגיעה האדישות, מגיע המקרה.
אוקיי. בואי תתארי לנו רגע כזה של... אני מניחה שבכל כך הרבה ימים כבר היו גם רגעים כאלה שהצלחת להוריד נעליים, ואז קרה משהו.
אז היה אירוע שפתאום הודיעו לנו שיש מספר פצועים, וצריך בעצם לעשות איזשהו סינון כזה של מי הפצוע שעכשיו הכי דחוף לי לטפל בו, ומי הפצוע שהכי דחוף לי להעיף אותו.
להעיף אותו הכוונה לפנות אותו.
לפנות אותו. ובאמת בקטע הזה של אם אני חושבת על עזה ולבנון, אז המתארים מאוד שונים, כי בעזה למסוקים הרבה יותר קל לנחות, יש הרבה יותר מקום לנחיתה ו... אנחנו גם בשליטה יותר גדולה שם על האזור, ובלבנון זה הרבה יותר מורכב. אז צריך לקחת הכל בחשבון, האם עכשיו יש לי זמן להיכנס לפרוצדורה, או האם עכשיו יותר חשוב לי לתת טיפול מקומי מציל חיים, ובאמת לפנות אותו למסוק.
את מתייעצת עם מישהו?
לא.
אין לכם מילה.
אני הסמכות הבחירה, יש איתי חובשים, אני יכולה להתייעץ איתם, אבל אין להם בראש את כל השיקולים שאני לוקחת בחשבון.
לא, אני אומרת לעצמי, בסוף אין רופא לידך. נכון. אז, ואין לך דרך לתקשר עם רופא. נכון. להתייעץ איתו.
נכון.
היו מקרים כאלה שאת אומרת לעצמך, וואי, אם היה פה מישהו להתייעץ איתו, אולי, כי אני מניחה שיש התלבטויות מקצועיות.
יש, אבל בגלל בעצם שאני כבר 8 שנים עובדת כפרמדיקית בניידות טיפול נמרץ, ואני עובדת גם באזורים שיש בהם טראומה, באזור הצפון, שגם הפינויים שם הם יותר ארוכים, ויש אירועים יותר חריגים, כמו אירועי ירי, אז כן יצא לי כבר להתקל במקרים כאלה. כמובן שזה שונה, שפתאום זה החבר שלך, הוא מהגדוד שלך, אתה רואה פנים שהן מוכרות לך, ולא עוד פצוע שאני מפנה באמבולנס. ורגע לפני זה, יש לי למשל תמונה כזאת שאני תמיד מראה, שיש לי תמונה עם חברים. אני קוראת להם חברים. זה אנשים ש... זה קשה להסביר במילים. אתה ישן איתם, אתה אוכל איתם, אתה עושה איתם הכל. ורואים שם בתמונה איך אנחנו יושבים כולנו ומחייכים. והיום שאני מסתכלת על התמונה הזאת, אז אני יכולה להגיד, הוא לא בחיים.
וואו.
הוא לא בחיים. לא נשאר רסיס ברגל. הוא בלי רגל. וזה מורכב.
זה קשוח.
זה קשוח. ואתה גם אומר לעצמך, רגע לפני זה ישבתי מולו, ודיברתי איתו, ולא יכולתי להגיד לו, עוד מעט זה הולך לקרות. אז כל מיני מחשבות כאלה של, אולי הייתי יכול לעשות משהו אחרת, לשאול אותו עוד משהו על הילדים שלו, לדבר איתו עוד משהו על החלומות שלו. ולפעמים פתאום נתקלים בשיחה בוואטסאפ שהייתה לנו.
וואו. מדהים. טוב, הצלחת לרגש. נעשה הפסקה מוזיקלית, נשמע את שלמה ארצי, תתארו לכם, שזה שיר שביקשת.
נכון.
רוצה לספר למה?
אז זה תמיד ליווה אותי בפן האופטימי. תתארו לכם עולם יפה. פחות עצוב ממשהו ככה. וזה השיר שתמיד, הרבה שירים ליוו אותי בתקופה הזאת. וזה השיר כזה שתמיד גורם לך דווקא כן ללכת למקום הזה של השמחה והאופטימיות, ולדעת שזה כן יגיע, גם אם זה ייקח זמן.
אז שלמה ארצי.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, וחוטצים להימבטות ושנינו שיקורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות, תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם, אהבה איתכם. כן, ככה זה קרה, לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה. כן, מה בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת הרעה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תארו לכם קצת אושר.
אז שמענו את שלמה ארצי, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו, כשככה בסוף דיברת על, על אובדן. אז אני מניחה שבתפקיד שלך יש גם את השמחה שבלהציל חיים, אבל יש גם את הקטעים הקשים של אובדן.
נכון.
איך מתמודדים עם אובדן של מישהו, שכמו שאמרת, לפני זה ישבתי איתו, ואפילו סיפר לך דברים אישיים...
אנחנו החלק בגדוד שתמיד לא רוצים שתהיה לו עבודה.
בדיוק.
ולצערי, במלחמה הזאת נפגשנו עם זה לא מעט. וזה באמת אנשים שאתה חווה איתם דברים שאין לך. אנשים בעולם לא יודעים מה זה הדברים האלה.
מה למשל?
עכשיו לשבת לשתות קפה עם מישהו, ואז להיכנס איתו לתוך לבנון או לתוך עזה, ופתאום... הוא צריך לשמור עליך. הוא עם הנשק, ואתה מאחוריו, ואחד מחפה, ואחד מתקדם. וזה דברים שאי אפשר להבין אותם. הוא אחראי על החיים שלך, או אתה אחראי להחזיר אותו שלם להורים שלו, לבית שלו, לילדים שלו. אז באמת היום יש יותר מודעות בצבא, ולכל, ממה שאני מכירה, לכל גדוד שחוצה גבול, עושים עיבוד. וכן, יש... קבנים שמלווים ומדברים, ויש תוכנית עמית שמקבלים משם טיפולים פסיכולוגיים. ועדיין, כשאתה יוצא משם ואתה חוזר למציאות, בגרשיים אני קוראת לזה, אז יש דברים שצריך להתמודד איתם.
למשל.
ופתאום אתה הולך ברחוב ומישהו מוציא טלפון מהכיס ואתה חושב שזה אקדח. ואתה שומע רעש של עבודות בנייה ליד הבית שלך ואתה חושב שזה מסוק שנוחת. ואתה מריח ריח של השן, ואתה חושב, ונזכר בטנק. וכל דבר מקפיץ אותך, ואתה חושב שזה לא רגיל, עד שאתה מדבר עם אנשים שגם יהיו שם, וגם הם חווים את זה. ואני זוכרת שהפעם הראשונה שיצאתי מהמילואים, זה היה בערך אחרי 3 חודשים. קיבלנו כזה 24 שעות בבית, ונורא התלהבנו. ואמא שלי לקחה אותי ברכב, ולא הצלחתי לדבר. פיזית, לא הצלחתי להוציא מילים מהפה.
וואו.
ואחרי זה שדיברתי עם חברה שלי שלומד קלינאות תקשורת, היא סיפרה לי שממש יש מחקרים על זה.
שמה?
שיש פגיעה בקטע כאילו של הדיבור, או למשל בשליפה של דברים. או אני יכולה להגיד לך בתור סטודנטית שמצפים איך פתאום לחזור ללימודים, או לעשות מבחן, ואת לא מצליחה לשבת על הכיסא, כי הראש שלך לא שם, ואת לא ישנה בלילה, כי את במחשבות או בחלומות, ופתאום יש אכילה רגשית כזאת בלילה, ואת לא מצליחה לצאת מהמיטה, ולעשות את הדברים שאת רגילה, וללכת להתאמן, ואז את גם מצד אחד כועסת על עצמך, למה אני לא חוזרת לעצמי? ומצד שני, את רוצה לצאת לגוף שייך את הזמן הזה, ופתאום את חוזרת הביתה ומתקלחת, ורואה את כל הכחולים על הגוף, שלא ראית הגוף שלך כל כך הרבה זמן, אז לא ידעת שהם קיימים. וזה הרבה התמודדויות, שבסוף את מסתובבת ברחוב, ויש לך לק ג'ל. ואני זוכרת שראיתי... אימא של פרמדיקית בטלוויזיה שאמרה, בסוף אנשים רואים את הילדה הזאת עם מלאק ג'ל, ולא יודעים מה היא עברה. לא רואים עליה את הפציעה אולי, או לפעמים אם לא נפצעת פיזית, אז לא רואים את הפציעה הנפשית, ואנחנו מסתובבים ברחוב כמו עוד בן אדם, אבל מי היה רואה שבעצם רגע לפני הייתי מיוזעת ומלוכלכת אחרי חודש בלבנון או בעזה, ושהלכתי שם עם כל הציוד שהייתי צריכה ומה באמת היה שם, או שרגע לפני זה עוד היה עליי איזה שערי דם מפצוע שטיפלתי בו. אז לא יודעים את זה עלינו. ומצד אחד, שאני רואה אנשים שאומרים לי, כל הכבוד, אם הם שומעים משהו על הסיפור שלי, אז אני כזה, למה אתם אומרים לי כל הכבוד? זה צו השעה, פה אנחנו צריכים להיות, כל אחד צריך להרגיש ככה, וזה מה שצריך לעשות.
זה לא נראה לך משהו שהוא חריג?
אז מצד שני, אני אומרת, אם אני רואה נגיד פרמדיקית אחרת, שעושה דברים כאלה, אני אומרת, איזה מטורפת היא, איזה חיה.
באמת על עצמך, את לא רואה את זה.
לא. אני אומרת, למה אני לא עושה יותר? למה אני לא עושה יותר ימי מילואים? למה אני לא במקום שיותר צריכים אותי? יש איתי למשל רופאים שאולי לא מתעסקים ברפואה דחופה ביום יום שלהם, ואני, זה מה שאני עושה. אז זה חשוב לי להיות במקום שבאמת אני אוכל לתת הכל. ולפעמים אתה גם צריך לשלב את זה עם היכולות שלך, וזה קשה להיות מודע. למשל, אני יודעת שאני אהיה פרמדיקית טובה יותר, אם אני אהיה בפינוי על אמר, מאשר אם אני אהיה פרמדיקית רגלית, כי בסוף,
ברור.
לסחוף תיק וללכת הליכה, זה לא משהו שהוא קל, בטח כשאתה זורקים אותך מתוך האזרחות לתוך הדבר הזה. אבל אתה כל הזמן רוצה, לפחות אני, לעשות יותר ולתת יותר, וזה מה שצריך אותי, שם צריך אותי עכשיו. ומצד שני, כשאתה הולך ברחוב ולא יודעים, ולא אומרים לך את הכל הכבוד כזה, למה הם לא מבינים שזה מה שכאילו...
שזה מה שעשיתי.
ואנשים יושבים במסעדות, או באמת, אני, הקטע הזה של פתאום לחזור לעשות לקג'ל אחרי המילואים, זה מוזר, אבל זה עוזר לי לחזור לשגרה. אבל אני מרגישה לא בנוח. אני יושבת עכשיו לעשות לקג'ל, או בהתחלה אפילו לראות טלוויזיה או לשמוע שירים, זה לא בסדר, כי אנשים נמצאים במקום אחר. ורע
כל
להם.
כל הזמן עם הראש שם.
כן. הראש שם והגוף פה, ואנשים סביבך לא מבינים את זה, ולא רואים את זה.
ויש פער נורא גדול.
יש פער, ואתה חוזר ללימודים, ואתה שומע שפה ערבית, שמקפיצה אותך, ואתה חסר סבלנות, ואתה על הקצה, וכל דבר מקפיץ אותך, ואנשים סביבך חיים משהו אחר.
תגידי, איך... יש לך עוד 3 אחיות.
נכון.
הורים, איך סביבה מקבלת את ה...
אז בשביעי באוקטובר, אמא שלי אמרה, אלוהים ידע לא לתת לי בנים. ואז...
זה אמירה.
גם אני וגם אבא שלי היינו בתפקידים חוצי גבול, והחיות שלי במילואים גם, או בשירות סדיר. עכשיו אני אקשר את זה. אח של אמא שלי נפל בלבנון הראשונה.
אוקיי. Okay.
ושאנחנו היינו בלבנון, אחרי משהו כמו חודש ימים במצטבר, אני אמרתי, היה איתי הרופא, שבדרך כלל זה לא קורה, כי אני בדרך כלל לבד, ובכניסה הזאת הוא החליט כן להיכנס, ואני אמרתי לו, אני חייבת לצאת. אני היום יוצאת מפה. לא יודעת למה, לא יודעת להסביר את זה, פשוט נורא סבלתי. היה תנאים מאוד מאוד קשים, קור קיצוני, התנאים שם זה לא כמו בעזה, שיש לך יותר שליטה, שם צריך למצוא מבנים שהם יחסית מוגנים, ואתה לא חשוף, ואין הרבה כאלה, וצריך כל הזמן לעבור ממקום למקום, והייתי מותשת, והיה לי מאוד מאוד קשה, וביקשתי לצאת. פשוט אמרתי לו, אני היום יוצאת, לא מעניין אותי מה. וזה אחרי כבר 2 במילואים, שבחיים לא עלתה לי בקשה כזאת. זה באמת היה חריג, ויצאתי, ויום אחרי זה, היה אירוע על הצוות הרפואי.
וואו.
ואיבדנו 5 אנשים. וואו. אני אזכיר את השמות שלהם גם. דן מאורי, גיא דן, תום סגל, אלון ספראי ועמרי לוטן. והיה לנו גם 30 פצועים באירוע הזה. ובדיעבד גיליתי שאח של אמא שלי נפל באותו מקום, בכפר וואו. חולה בלבנון. וזה פשוט הרגיש כמו השגחה. ואני באמת מאוד מאוד מאמינה בזה שאתה נמצא במקום שאתה צריך להיות בו, בזמן שאתה צריך להיות בו. והרגשתי שהוא מלווה אותי, והוא שם בשבילי. וזה מורכב.
מטורף.
כן.
טוב, נצא לעוד שיר, כי שברת אותי שוב. נשמע את מטרופולין, לא אומרת כלום. למה?
אז בחרתי את השיר הזה כי בעצם מתוך המקום הזה שלפעמים אנחנו לא מצליחים להגיד. לפעמים קשה להתבטא, לפעמים רואים אותנו ואנחנו לא אומרים, אבל קוראים, מתחוללים בנו דברים.
יפה, יפה. מטרופולין, לא אומרת כלום. בואי נדבר קצת על הדברים כאילו ברורים מאליהם. בדרך כלל, אני מניחה, את אישה יחידה בין המון גברים.
נכון.
איך זה מרגיש?
אז מצד אחד, זה הרגשה טובה. את חלק מהחבר'ה, ואת פתאום חזקה, ואת פתאום אחת, אז כולם מסתכלים עלייך. וזה נורא נחמד. ומצד שני, את חלק מהחבר'ה. אז תתנהגי כמו אחת שהיא חלק מהחבר'ה, תקחי את התיקלו שלך. ואם פתאום את מבקשת ממישהו אולי קצת לקחת ממך את התיק, כי הפקל שלו פחות כבד, זה כזה אישה. למה צריך לקחת לה את התיק? אם היה פה גבר, לא היה צריך לקחת לה את התיק.
אוקיי.
ואת צריכה להתמודד עם כל מיני דברים, שכמו שהזכרתי קודם, שהם יכולים פשוט להסתובב ולהתפנות, ואני לא, ואני צריכה למצוא את המקום הזה, שבטח בתוך עזה הוא יותר קשה למצוא אותו, כי הכל שם מאוד פתוח, ובלבנון עוד איכשהו יש איזה שיח. והכל צריך להיות מתוכנן מראש. אם היא מצריכה להביא איתך דברים יותר מורכבים.
היגיין אנושית.
היגיין אנושית. ו...
בוא נדבר רגע אחד על, על שינה. על, דיברנו על זה שמקלחות אין, אז זה לא משנה. אבל, אבל כל הדברים האלה, את, את מאוד חלק מהחבורה. זאת אומרת, אין פה בבסיס, יש, את יודעת, שירותי גברים, חדרים לנשים, חדרים לגברים. איך מתמודדים עם הערבוב הזה?
אז בדרך כלל, שמגיעים למבנה, מחלקים כזה אזורים לפי צוותים, איפה כל אחד ישן. אז כמובן שאת ישנה עם הצוות שלך, בחדר אחד. אם בבית יש מיטה, אז חלק ישנים על המיטה, וחלק ישנים על הרצפה עם איזה מזרון, או איזה סטק שינה, או מה שיש באותו רגע. ואת פשוט מצטופפת איתם, וישנה איתם ביחד, ולפעמים אפילו עם הלילה קר, אז את רוצה כזה את הקרבה והחום הזה, וגם הם. כן, זה שונה. ואני זוכרת שבתחילת המלחמה, אז זה הפריע לרב שאני ישנה באותו חלל עם הגברים. ואחרי זה שחצינו גבול, אז ברור שלא היה לזה מקום.
זה ברור שזה משהו שקשה מאוד להקפיד עליו כשחוצים, כשחוצים גבול, ואני מניחה שבסוף השמירה על החיים היא הכי חשובה.
חד משמעית.
תגידי, יש משהו שאת מסתכלת על התקופה הזאת ואומרת, זה השתנה בי?
אני חושבת שכל התקופה, כל התקופה הזאת מאוד ביגרה אותי. הראתה לי הרבה חוזקים, שלא ידעתי שאני מסוגלת לעשות את הדברים האלה, והנה הצלחתי. גם הראתה לי את המקומות שהיה לי יותר קשה, והכניסה אותי למודעות עצמית כזאת.
מה גילית שקשה לך? לפי מה שאת מתארת, שום דבר לא קשה לך. את, הכל קל לך.
לא,
ואת הכל מספרת עם חיוך גם.
תראי, בדיעבד יותר קל להסתכל על הדברים, אבל שאתה שם, מאוד קשה לך, ואתה סובל. ולא הרבה... כשאתה שם, אז לא מדברים על זה. על זה שקשה, על זה שלא נעים, על זה שחם. כי כולם באותו מצב, וצריך לשמור על המורל בשביל להמשיך. אבל למשל לי, אז יותר היה מורכב הקטע של ההליכה. והתיק, הציוד, הקטע עם המשקל. משתדלים כאילו לבקש עזרה לפעמים, עם כמה שזה...
עם כמה שזה קשה. איך שומרים על המורל?
אז לפעמים מוצאים בבתים רדיו.
אוקיי.
וקולטים פתאום גלגלץ, או כל רגע, וזה נורא מרגש פתאום לשמוע שיר, או פתאום לשמוע דברים מהבית. אני זוכרת שהיינו בלבנון ביום כיפור, וכשהוא יצא, אז פתאום שמענו כזה... השעה 8, ופתאום החדשות, וזה פתאום, אתה בשטח אויב, אבל אתם יושבים, אנחנו יושבים כולנו בחושך, אסור להדליק אור או פנס, ואנחנו צפופים כזה כולנו ליד הרדיו, ורק משוועים לשמוע איזה משהו בשפה שלנו, ואיזה שיר, איזה משהו שיעשה לנו נעים על הלב, וזה נורא כיף. הרבה כזה מספרים גם חוויות, כדי לעודד אחד את השני, על דברים מהבית, אתה פתאום מכיר אנשים מאוד מאוד לעומק.
דברים שמן הסתם ילוו אותך אחר כך
כן.
קדימה.
לפעמים גם מבשלים איזו ארוחה כיפית כזאת. כאילו כיפית, זה מצחיק להגיד את זה, כאילו טונה כזה על האש.
טונה על האש? איך עושים טונה על האש?
פשוט כזה על גזייה, ושמים כזה קצת נייר ושורפים אותה, וזה כזה הפינוק, כי זה כבר לא טונה רגילה שאתה סוחב בתיק.
אוקיי.
אני זוכרת שאחרי המילואים יצאתי, והיה לי בתוכנית עמית תזונאית, ורציתי קצת לנסות לחזור לעצמי, וסיפרתי לה על הקשיים שאי אפשר כל כך לבחור מה לאכול, אתה אוכל פשוט מה שיש לך. ואז היא אמרה לי, אז אולי תקחי איתך בתיק כאילו שקדים וכאילו אגוזים. אז אמרתי לה, את מבינה שאני סוחבת את התיק הזה על הגב שלי? ופשוט, או שלמשל היא אמרה לי, תצמיחי נבטים וכאילו, את רואה אותי, את מבינה איפה אני נמצאת.
היא רואה אותך, אבל זה בדיוק העניין, שזה מתאה, כי כשרואים אותך, את נראית בת 18, ילדונת, וזה לא נראה שאת סוחבת תיק כבד, וזה בדיוק מה שמבלבל. תגידי, זו תקופה שאת רוצה לזכור אותה או לשכוח אותה?
חד משמעית לזכור.
לזכור?
יש דברים שמלווים אותך, ויש גם פחד, כי בסוף יש את החלומות בלילה, על ההרוגים, על הפצועים שטיפלת בהם, בעיקר עיניים. עיניים של פצוע זה משהו שנשאר איתך. מחשבות על האירועים, האם יכולתי לעשות טוב יותר, איך אני יכול להשתפר לפעם הבאה, לפצוע הבא. ואתה מפחד, כאילו יש פחד כזה גם שהמעברים הם מאוד מאוד קשים. המעבר בין המילואים לחיים, וכל פעם זה חוזר על עצמו, ומישהי פעם אמרה לי, עד שלא תסיימי עם המילואים, שאת ידעי שיש לך תאריך סיום, לא באמת אוכלי לחזור. וכל פעם אחרי המילואים, אז הדברים האלה עוד פעם מתחזקים, ועוד פעם יש חלומות, ועוד פעם יש טריגרים, וזה מורכב. ועם זאת, אני יודעת שאני יכולה להגיד לעצמי שהייתי איפה שהיו צריכים אותי. וזה מבחינתי מסר לכולם. יש את מי שבוחר לא להתגייס או לא לעשות, אבל כל אחד יכול לתרום ויכול לתת, וזה כל כך חשוב בשביל המדינה שלנו, ובשביל העתיד שלנו, ובשביל העתיד של הילדים שלנו. אז מבחינתי זה חד משמעית לזכור את התקופה הזאת, גם בשביל עצמי, שזה נתן לי כל כך הרבה וחיזק אותי, וגם הקשיים אפילו שהיו לי, שאני אקח אותם ואצמח מהם, אבל בעיקר המסר הזה של תעשו מה שאתם יכולים. אפילו אם זה קצת, תעשו את זה.
יפה. תגידי, את ככה עברת על זה, כאילו זה לא חשוב, אבל נגיד שסיימת תואר ראשון, וממש בימים אלה השלמת את התואר.
נכון.
וזה לא מובן מאליו במקביל לשירות מילואים כל כך אינטנסיבי. ובטח ובטח כשאת אומרת שאת לא מסיימת את שירות המילואים ויש איזה חיתוך חד וברור, אלא זה מלווה אותך. אז איך בכל זאת מתגברים? ואמרת, זה נורא קשה פתאום השעות בכיתה. אז איך עושים את זה? מי עזר לך?
אז זה נכון שבאמת כל המחשבה זה גם על הקו הבא. כאילו, את עדיין שם, בראש, את פיזית בלימודים, אבל המחשבה היא כבר על הקו הבא.
כן, ככה זה עובד?
ככה זה עובד. ולמשל, עכשיו אני מסיימת את התואר הראשון, אני גם משלבת תואר שני, באופטומטריה בירושלים, וקודם כל החוג מאוד מאוד ליווה ועזר, והם היו שם בשבילי, וגם אני בין היחידות בשנה שלי, בתואר שלי שעושה מילואים, אז באמת כל העיניים היו עליי, שבקטע הזה היה טוב. מצד שני, הרבה הקלות לא הייתי יכולה לקבל, בגלל שזה עם מבחן של משרד הבריאות, אז לא יכולתי לקבל מטלה במקום עבודה במקום מבחן, ולא היו יכולים להוריד לי קורסים. ולמשל, שבוע שעבר, הודיעו לי שהשבוע אני ניגשת למבחן על כל 4 שנים.
וואו.
ואני עדיין בימי מילואים, והראש שלי לא פה, אז איך אני ניגשת למבחן הזה? אז הם אמרו לי כזה, את יכולה לא לגשת, אבל אם עכשיו את לא ניגשת, לא נצליח לסגור את התואר ולא תוכלי לגשת למבחן של משרד הבריאות השנה. אז אתם כאילו נותנים לי את האפשרות, אבל לא באמת. ואז בסוף הם ככה עזרו לי ועברתי. אבל
זה
מורכב.
זה הכל כזה, כן, מורכב. תגידי, אפרופו מורכבויות, יש משהו שאת מתחרטת עליו? זאת אומרת, אומרת לעצמך, לא יודעת, את הקו הזה לא הייתי צריכה לעשות כדי לעבור את המבחן, סתם.
לא. Okay. אני יותר, אם יש משהו שמתחרד, זה שלא עשיתי יותר.
מה יכולת לעשות יותר? יותר ממה שזימנו אותך?
איכשהו לעשות עוד ימים, איכשהו להיות בעוד מקומות שהיו צריכים. תמיד יש את הקונפליקט הזה, כי בסוף כל הטלפון הוא מלא בטיוטות כאלה של צבאות.
וואה.
ואתה מנסה לחשוב על הרגע הזה, או על האפשרות הזאת, ואתה לא באמת מבין את זה. אני זוכרת שלפני שנכנסתי לעזה, אז אחד הלוחמים אמר לי, את יודעת שאת יכולה למות שם? או שבמבצע האחרון שהייתי בלבנון, אז מישהו אמר לי, זה מסוכן שאת נכנסת, את יכולה להיפצע שם. וזה בראש שלך, אבל אתה לא באמת מבין את זה, זה לא מחלחל לך, ואני זוכרת שישבתי בבית של ההורים שלי, והסתכלתי על הדלת ואמרתי, תדמייני את הרגע, את הרגע שזה קורה ודופקים. וזה כמו לא חודר אותך, אתה לא מצליח, אתה גם שואלים הרבה פעמים, אם כשאתה בתוך עזה או לבנון, אם יש פחד.
יש פחד?
אבל אתה לא מרגיש אותו. הוא לא חודר אותך.
מה את עונה כששואלים, כשאמרו לך, את יודעת שאת יכולה למות?
כן. זה כמו ששואלים אותך, מה שלומך? כל טוב. זה מין כמו מישהו מהעבודה, שסיפרתי לו חלק מהדברים, אז פתאום אמר לי, את בעצם מסתובבת פה עם מלא מסכות.
נכון. זה נכון? זה מסכה?
זה מסכה.
כן?
אני לא יודעת, מה, עכשיו אני אתחיל, הוא שואל אותי, מה נשמע? מה אני אספר לו שאיבדתי 5 חברים? מה אומרים? מה אני אספר לו שאני מלווה את הצוות שלי ש... לא מצליחים לישון בלילה, או לחזור לחיים וללימודים, ולא חוזרים לעוד סבב, כי הם עדיין נשארו בלבנון, בראש, במחשבה. אז אומרים, הכל בסדר.
אז את אומרת, הכל בסדר ומעבירה הלאה?
וששואלים אותך אם אתה מפחד, אז אתה אומר לא. וששואלים אותך אם אתה יודע שאתה הולך למות, אתה אומר, כן, אני יודע, אבל זה לא מחלחל, זה לא נכנס.
זה לא משהו שאת אומרת נתפס.
נכון.
אתם מדברים על זה ביניכם באמת? זאת אומרת, או שכמו שאמרת, מנסים לדבר על דברים אחרים?
בשיחות של העיבוד, כן יותר נכנסים לעומק.
אוקיי. זה עוזר?
כן, לי לפחות. גם עיבוד של צוות, כי זה עוד אנשים שחווים איתך את הדברים, וגם העיבוד העצמי שהולכים לטיפולים, אתה פשוט מקווה שזה לא יפגוש אותך בעתיד, וצריך לעקוב אחרי זה. אבל חד משמעית צריך לדבר על הדברים.
זאת אומרת, את בין השאר גם עובדת בלוודא שזה לא יישאר איתך הלאה.
איתי ועם החברים שלי.
אוקיי.
זה הרבה מעקב גם אחרי מה שקורה איתם, ואיפה הם נמצאים היום.
כן, את עוקבת אחרי כולם?
חד משמעית.
כן?
יש מישהו מהצוות שלי שקורא לי אמא אבזה. אני הבת היחידה, ואני כזה הדואגת שלהם. אז כן.
אז את מרגישה קצת תחושת אימהות
הרבה
ואחריות?
הרבה אחריות, וואו, כן. גם התפקיד הזה של הפרמדיק, הוא תמיד באמצע. גם בשירות הסדיר הרגשתי את זה, כי מצד אחד, אתה המפקד שלהם בפן המקצועי של החובשים, ואתה יושב בישיבות סגל עם הקרפח ועם הקצינים, ומצד שני, אותו מפקד של החובשים גם יכול לתת לך שבת, הוא המפקד גם שלך. אז התפקיד הזה הוא תמיד בעייתי, אז מצד אחד אתה חלק מהם, אתה ישן איתם בחדר, ומצד שני אתה גם מפקד. אז יש לך את האחריות, אבל גם יש לך את החברות.
זה מין משחק עדין כזה, את כן. אומרת, בין אחד לשני. מיקה, מה נאחל לך? אנחנו מתקרבות ככה לסיום.
אני חושבת שנאחל למדינה.
יאללה.
לחיילים, לחטופים, שיחזרו, שכולם יהיו בריאים,
ושתהיה אופטומטריסטית טובה.
זה חד משמעית.
מיקה, ריגשת.
תודה רבה.
תודה על הרעיון.
תודה לך.
ותודה שהגעת. ונאחל לך שתהיה מובטלת. נראה לי הכי חשוב.
לגמרי.
אז נשמע את אלי חולי, סיפורי מלחמה. את רוצה להגיד על זה מילה? על השיר?
גם שם יש איזה משפט שליווה אותי כזה. לא זוכרת אותו כרגע בדיוק, אבל כאילו... גם אם יקרה לי משהו, אז תזכרו שחייתי מעט, אבל אהבתי הרבה.
וואו. אלי חולי.
קמתי בבוקר לפני השיחה, וזה עוד יום שבת שאני מפספס ארוחה בחולצה לבנה, לובשת המדים. עולים לשמירה אבק ועשן ממלאים את העיניים שריקות בגזים מחישות את האוזניים זה לא כמו בסרטים או סיפורי מלחמות ראיתי דברים שאסור לי לראות נגבת אתם מסתכלים עליי, אתה כבר מוכן לזה אומרים זה קטן עליי, אבל אני קטן לזה כולם מה שחייתי מאוד, אבל אהבתי הרבה. חוזרים למוצב, לא הפסקנו ללכת, איך אותו המקום נראה כל כך אחרת. כולם נלחמים ובין כוונות, חולמים על כל מה שיכולנו להיות. מסתכלים עליי, אתה כבר מוכן לזה. אומרים זה קטן עליי, אבל אני קטן לזה. כולם מאחוריי, ואם לא נצא מזה, תדעו שחייתי געתי במי ששומע. כשחלומות מתים, גיבורים נולדים, זיכרונות נשארים.
כן, אז אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו. אנחנו ניפגש איתכם כמו תמיד יום רביעי הבא בין 12 ל-1 עם מרואיין חדש או מרואיינת. ושוב נגיד תודה רבה רבה למיקה שריגשה פה וסחטה ממני את כל הדמעות שאפשר, ובאמת הערכה מאוד גדולה על העשייה שלך ועל הרצון ככה לתרום ולהיות, כמו שאמרת, במקום הנכון, בזמן הנכון, לא מובן מאליו. ואנחנו נסיים עם עידן עמדי, חלק מהזמן. אז ניפגש, ביי.
חלק מהזמן היו בי חששות על מה שכל כך רציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר. בחלון קטן מולי בואה בפנסי הרחוב, איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שמים לחיות. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות, ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה לבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות, כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק. עכשיו אתם ואליי להפות מכל מה שקרות. בחלום קטן מולי בואה בעיה הישנה שאהבתי לאהוב, יעברתי כל כך בחזרה. ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות לחשוב על כל מה שרציתי להיות, ולפעמים זה מין חיוך כזה מוכר שעוזר לי להשלים עם שנגמר. לפעמים כשסתם צופה לבנות כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות, כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק.
לקה לקה לקי תדלק על הלק אני בא עם אלף טעמים כי יש מספיק לחלק יודעים הוא בא ממשפחה שאוהבים לפנק אני לוקח את הגביע ולא בא לשחק פתח אני פורק סחורה הבאתי וחד בשורה כל העיר עומדת בשורה והם רוצים כרטיס לראות הבכורה עזבו אותי שירי מועדונים עזבו אותי מכל האולפנים עזבו אותי פגישות עם עסקנים בא לי את הראש בעננים ואת הגולדה עם החבר'ה הטובים מידלת הנוח ים באנשים והמצב טיפה מתוח תביא לי את התופסה שתעשה לי מצב רוח ומה כל אחד הביא אני רושם פה על הלוח פתח אני פורק סחורה הבאתי וחד בשורה כל העיר עומדת בשורה והם רוצים כרטיס לראות הבכורה עזבו אותי שירי מועדונים עזבו אותי מכל האולפנים עזבו אותי פגישות עם עסקנים בא לי את הראש בעננים ואת הגולדה עם החבר'ה הטובים
עוד לק מזה, 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 עוד לק מזה,